אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
באוויר חמסין ראשון.
המעבדה. עם גיל מרקוביץ'.
לא מניח לי לישון. ריח פרדסים שנושקים לעיר.
למדנו מבוא לבוטניקה, ובפרק השני נלמד על תהליכי ההיווצרות של מינים, שיצריכו מאיתנו להיעזר בשני מונחים גדולים, אבולוציה וספציאציה. אנחנו נסביר. אני גיל מרקוביץ', ביתי באולפן, דוקטור יובל ספיר, בוטנאי, מנהל הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב, מרצה בכיר בבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב.
ועוצר ההסביעה במוזיאון הטבע על שם שטיינרט.
בבקשה.
בידי גיטרה שלי כל כך והיא שרה איסלה לה 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 לה.
שלום יובל.
שלום.
עכשיו, כן, הוספת לי עוד איזה כמה מילים לטייטל, אז אתה תצטרך להסביר מה זה אומר. עוצר איסביה?
קודם כל, עוצר זה מי שאחראי על האוצר.
אוקיי, פרשנות מעניינת, פרשנות מעניינת.
עכשיו, האוצר הזה הוא...
הוא לא אוצר של דולרים.
זה מילה, זה יותר יקר מדולרים.
זה אוצר של הסבים. לפי מה שאני שומעת מהטייטל.
קודם כל עוצר זה אוסף, זה ממונה על אוסף, ממונה מדעי על אוסף, זה שממונה מדעי על אוסף אומנות, עוצר של מוזיאון אומנות, ויש עוצר של אוסף הסביעה, או אוספים ביולוגיים, זה מוזיאון הטבע ומוזיאון של אוספים ביולוגיים.
כן.
שלכל אוסף מסוים יש עוצר משלו, אז אני ממונה על ה... על האספקטים המדעיים האקדמיים של האוסף הצמחים במוזיאון הטבע.
שזה מן הסתם נקבע לפי מומחיויות, כן?
מן הסתם, כן. לא ייתנו לי להיות עוצר של חלזונות, למרות שהם מרתקים, אבל אני לא מבין בהם מספיק. חוץ מזה שאני מנהל גן בוטני, שזה אוסף חי, אז ההסביעה זה אוסף במרכאות מת, זה צמחים מיובשים שמשומרים בדרך מיטבית, כדי שאפשר יהיה גם בעוד 100 שנה להסתכל עליהם.
איך זה קורה? איך אפשר לשמר?
מייבשים.
מה, אבל הוא מאבד את הגוון, למשל.
נכון, אז לפעמים מוסיפים צילומים, או בכתב יד כותבים שהפרח היה ורוד.
גם המרקם הולך לאיבוד.
נכון, יש הרבה מאוד דברים שהולכים לאיבוד, ועדיין אפשר להפיק הרבה מאוד דברים.
באמת? משימור כזה? אפילו יבש?
נכון, למשל אפשר להפיק DNA מצמחים יבשים. אפשר להסתכל על התאריך שבו זה נאסף, והאם זה פרח או לא, בשביל להסיק על שינויים... ב-50 שנה האחרונות בזמן הפריחה. עבודות שנעשות הרבה.
מרתק. טוב, אז מה זה אומר ביום יום שאתה צריך לעשות? לזהות דברים ולתת להם שמות? ולהניח אותם יפה במגירות?
זה קלסרים כאלה, כן. קלסרים מיוחדים במדפים. לתת להם שמות, לשים את הפתקה הנכונה עם כל הפרטים שחשובים גם למי שיסתכל עליהם בעוד 150 שנה.
כן.
אנחנו רק התחלנו, זה בסביעה יחסית חדשה, אז... אבל יש הסביעות בעולם שמתנהלות כבר 300 שנה או יותר. דיברנו בפרק הקודם, הזכרנו את לינאוס, ההסביעה שלו שמורה עד היום באוניברסיטה בשוודיה.
אז הוא גם אסף ויבש?
כן.
צמחים?
ועוד לפניו, ועוד הרבה לפניו.
מדהים. אנחנו נדבר על אבולוציה וספציאציה. אנחנו צריכים, נצטרך להגדיר את המילים הללו, אבל גם להסביר את הקשר, אבולוציה, ספציאציה, היווצרות, נצטרך להסביר איך הדברים קשורים בעצם.
בואי נעשה רגע...
סדר?
סיסטמטיקה.
למדנו סיסטמטיקה בפרק הראשון למי שפספסה.
ליתר דיוק טקסונומיה, שזה גם ההיררכיה. אבולוציה זה תחום גדול שכולל הרבה דברים, תכף אני אגדיר הגדרה יבשה מילונית. ספציאציה, זה בא מספישיס, איך נוצרים מינים, איך תהליך של יצירת מינים, זה ענף בתוך האבולוציה. אבולוציה זה תהליך מאוד מאוד רחב, עם הרבה מאוד...
תת ענפים,
לא יודע...
הסתעפויות.
הסתעפויות, כן. אבל אחד הדיסציפלינות בתוך אבולוציה, זה התהליכים האבולוציוניים שמובילים ליצירת מינים חדשים, או שמירה על מינים קיימים. מה זה אבולוציה? אבולוציה, הגדרה הכי יבשה, ההגדרה הבסיסית זה שינוי בתדירות אללים, כלומר, אללים זה הווריאנטים הגנטיים של גנים מסוימים, השתנות שכיחות או תדירות של אללים מסוימים באוכלוסיות על פני דורות. שזה יכול להיות על פני דור אחד, על פני מיליון דורות.
תבחרי את הסקייל שלך, את אומרת.
דיברנו בפרק הקודם על מיקרו-אבולוציה ומקרו-אבולוציה, זה בדיוק המצב שבו אנחנו גם יכולים להבדיל, כי מיקרו-אבולוציה מסתכלת, בדור הנוכחי יש X עלל A גדול ו-Y עלל, 30% זה עלל A גדול ו-70% A קטן, בדור הבא יהיה הפוך. ומקרו-אבולוציה אומרת, במין הזה יש 100% A גדול, במין ההוא יש 100% A קטן. באופן קצת מוגזם, אבל זה בשביל להמחיש את המשמעות של גם הזה מיקרו ומקרו אבולוציה, וגם איך זה מתבטא מבחינה גנטית. בסופו של דבר אנחנו עובדים על יצורים שיש להם גנים, והגנים הם אלה שכנראה קובעים את כל מה ש... את רוב מה שאנחנו רואים על פני השטח.
אז זו ההגדרה היבשה, אמרנו, המילונית, כן, לאבולוציה. וכשאנחנו מנסים להתבונן בספציאציה, שאתה אומר שזה ענף אחד או תחום אחד בתוך הדבר הענק הזה שנקרא אבולוציה.
אנחנו מסתכלים בעצם על תהליכים. והתהליכים האלה, שוב, אני אפריד למיקרו ולמקרו, אז המקרו, ספציאציה במקרו, לוקח אחד הכלים המרכזיים במקרו-אבולוציה שבודק ספציאציה, זה להסתכל על עץ פילוגנטי, על קשרים גנטיים בין מינים, או אפילו ברמה גבוהה יותר, בין סוגים או בין משפחות, ולנסות להקיש מזה מה היה בעבר, איפה הם התפצלו לפני, אפילו אפשר להעריך לפני כמה זמן זה קרה, מתי הייתה התפצלות, ואיך זה קשור לגיאוגרפיה, או לתכונות מורפולוגיות כמו גודל וצבע הפרחים, וכן הלאה. זה במקרו. במיקרו אנחנו יכולים לשאול שאלות של איך התהליך הזה קורה בזמן אמת, אם אנחנו מצליחים לתפוס אותו בזמן אמת, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אני חושב, כי אחד הדברים שאני עושה ומרתקים אותי זה לנסות לתפוס את הצמחים על חם, במובן שעכשיו הם מתפצלים.
עכשיו הם מתפצלים,
עכשיו,
כן.
עכשיו, ממש. עכשיו, ב-200,000 שנה האחרונות. זה אספקט אחד. אספקט אחר של מיקרו-אבולוציה זה לראות איך הם שומרים על האינטגריטי שלהם, איך הם שומרים על הגבולות ביניהם, בין שני מינים, ולא מתערבבים גם כן בזמן אמת.
וזה גם חשוב להבין, כי זה בעצם הגורם שמאפשר לך בתור חוקר להגיד, או, כך אני יודע שמין אחד הוא מין אחד, ואלה הגבולות שלו, והוא לא מתערבב עם המין השני שמצאתי.
למשל, דיברנו בפרק הקודם, אני ברפרנס, על שאפשר להגדיר מין בכל מיני דרכים. אז אחת הדרכים, קבוצה אחת של דרכים להגדיר מין, זה ההיסטורית, מה קרה בעבר שלו, שהפך שתי קבוצות להם שונות זו מזו.
כן.
וההגדרה אחרת, האפשרות אחרת היא אופרטיבית, כלומר, איך זה מתוחזק, ההפרדה בין מינים. והמחקר שלי, אני עוסק בעיקר במין הביולוגי, שמדבר על אופרטיבי, איך מינים נשארים מבודדים זה מזה, בדרכים שונות.
אבל הבידוד שאתה מסתכל עליו נשמע לי כמו בידוד שהם לכאורה לא משפיעים עליו דברים למשל כמו התנהגות של האדם, כן? התנהגות אנושית בסדרי גודל. כי נשמע לי שאם מתפתח איזשהו מין אחד ממין אחר או ממין אב כזה, ועכשיו הם לא מתרבים זה עם זה, הם לא מצליחים לייצר, או לא, במרכאות שוב אני אומרת, מעוניינים לייצר איזשהו קשר ביניהם של רבייה, אז זה לא קשור לאם סללנו שם כביש או לא. אבל יש גם אנשים שחוקרים, למשל, הפרדה שהיא יותר מעין פיזית, במקום. תתקן אותי אם אני טועה.
את לא טועה, רק אני רוצה רגע לקטלג את המשפטים שלך לכמה דברים. קודם כל, העניין של השפעת אדם על הספציאציה, זה תחום שהוא מאוד מאוד מעניין. אין כמעט עדויות להשפעה של האדם, לפחות ב-100-200 שנה האחרונות, שזה השפעות, בעיקר מאז המהפכה התעשייתית, ההשפעה הכי גדולה של בני אדם על הטבע. יש מעט מאוד עדויות... זה עוד קשה לדעת.
קשה לדעת בגלל טווח הזמן שיש לנו, 100-200 שנים, הם לא, פשוט לא זמן מספיק כדי לראות איזשהו תהליך אבולוציוני.
תהליך אבולוציוני, כמו שהגדרנו אותו לפני רגע, זה שינוי על פני דורות. אפילו דור אחד, ולפעמים הדור הוא דור ארוך. זה 60 שנה בעצים, סתם אפשרי, עשרות שנים. צמחים רב שנתיים ש... קצב ההתחלפות בין דורות הוא עשרות שנים. צמחים חד שנתיים, קצב ההתחלפות הוא כל שנה. אני לא מכיר עדויות שאפילו בצורכים חד שנתיים שהתהליך הזה כבר יצר מינים שונים. אנחנו כן מכירים עדויות הפוכות, שבגלל התערבות של האדם, אז האינטגריטי, הגבולות בין מינים התחילו להתשתש. לדוגמה, עבודה שנעשתה כבר בשנות ה-80 אצלנו בהרי מירון, עבודה של גידי נאמן, שהיה מדריך בית ספר שדה, והוא תמים נהיה פרופסור באוניברסיטה, והיה אחד המנחים שלי לדוקטורט, שהוא מצא ששני מינים של סחלבים, שבגלל ראייה ופתיחה של החורש, פתאום באו לידי מגע, מבחינת בית הגידול שלהם נחשף זה לזה, ופתאום נוצרו בני כלאיים ביניהם. או לדוגמה, באנגליה, איזה מין של צמח דגני, שגדל בביצות מלח, ובגלל הבאה של איזה מין אקזוטי מצפון אמריקה, שני מינים שלא היו במגע הזה עם זה נפגשו, ופתאום נוצר איזה משהו חדש. זו העדות היחידה שאני מכיר של היווצרות מינים כתוצאה מהתערבות האדם. אבל שוב, זה אנחנו עוד רק מתחילים.
תחום מעניין שכנראה צריך לעקוב אחריו.
צריך לעקוב, בהחלט צריך לעקוב.
וזה בניגוד למה שאמרנו שאתה חוקר, שזה בעצם איזושהי היבדלות או בידוד של הרביעה.
אני קודם כל מנסה לחקור איך הדברים קורים בטבע עוד לפני ההתערבות של האדם. נכון שההתערבות של האדם מאוד מאוד משמעותית, אני מנסה לגנוב את הקצה של הזמנים שעוד אפשר לראות קצת טבע. המצב הזה לצערי מאוד משתנה, אבל אני עובד על צמחי בר ונסה לראות את התהליכים ההיסטוריים וגם העכשוויים שמשפיעים על הפרדה בין מינים, וכמובן שזה מתיישב על הטקסונומיה והסיסטמטיקה של המינים, למשל המגדיר הצמחים שמגדיר מינים לפי תכונות מסוימות. אז קודם כל השאלה הראשונה זה עד כמה התכונות האלה באמת אמיתיות, עד כמה באמת זה מופרד, נגיד עם העלים של אירוס ירוחם הם קשתיים, ועלים של אירוס הארגמן הם ישרים, האם באמת זה עובד בטבע? זה אחת העבודות הראשונות שעשיתי בתור סטודנט צעיר.
כן.
זה היה למדוד את זה פשוט. והמורפולוגיה זה אחד הכלים שאנחנו באמצעותם מנסים לתאר את המצב האבולוציוני, עד כמה המינים האלה מופרדים, קודם כל בעין, במורפולוגיה, במה שאפשר למדוד.
כן, שזה לא תמיד מספיק.
לא תמיד מספיק, ויותר גרוע, לפעמים אנחנו מתחילים לחפור ורואים שהגבולות מאוד מטושטשים. אז אני ראיתי את זה באירוסים, מראים את זה בהרבה מאוד צמחים אחרים בארץ, כן. אנחנו כל הזמן רוצים עוד ועוד עדויות לזה שהגבולות לא כל כך ברורים.
אז אנחנו עוד רגע ניכנס לדוגמת האירוס, כי חשוב לי שאנחנו נכיר אותה, ודרך מקרה הבוחן הזה אנחנו נלמד על איך בדיוק אתה חוקר את התהליך הזה של הספציאציה. אני כן רוצה שננסה רגע לשאול את השאלה על אילו תהליכים אתה צריך, אחרי אילו תהליכים אתה צריך לעקוב כדי שתצליח להבחין בהתפצלות, כמו שאמרת לי מקודם. הנה עכשיו, עכשיו, ב-200 השנים האחרונות, המינים הללו מתפצלים.
טוב, זה כולל כמה כלים שצריך להשתמש בהם. קודם כל, הכלי המורפולוגי שהזכרתי לפני רגע. עד כמה המורפולוגיה שונה, עד כמה הצורה החיצונית, מה שזה נקרא פנוטיפ, שונה בין קבוצות, עד כמה המעבר ביניהם הוא חד או רציף. תן דוגמה, אם כל הדוגמאות שלי זה בסוף יוצא אירוסים, אני תקוע עם זה, אבל בסדר.
אין בעיה.
אם למשל אנחנו רואים שצורה של העלה שנחשבת במגדיר צורות שונות, מינים שונים, פתאום אנחנו רואים שבאמצע הדרך בגיאוגרפיה בין מין א' למין ב' יש עלה שהוא חצי מקושט ולא ממש ישר, אז זה כבר מעלה שאלות.
אז יש מעין יצור כלאיים כזה? מורפולוגי?
או כלאיים, שזה אפשרות אחת. הרבה פעמים, וזה קצת יותר, אני חושב שיותר סביר, זה שאנחנו מדברים על מעבר אזור אפור כזה בין מינים, שעוד לא הופרד לגמרי.
כן.
עכשיו, אם אנחנו מוצאים דבר כזה...
ויופרד? בהכרח?
לא בהכרח.
יכול להיות שיווצר איזה סטטי. מין חדש של עלי אחד עומד וישר ועוד שלושה קשתיים?
יכול להיות הכל, יכול להיות הכל. האבולוציה, הדבר הכי יפה באבולוציה זה שאי אפשר לחזות אותה.
כן. אקראית כמעט, נראית אקראית.
ויותר מזה, אנחנו מבינים תהליך אחד במין אחד, בצמח אחד, זה לא אומר שאנחנו הבנו את העולם בכלל, צריך עוד להמשיך לחקור, זה מספק עוד הרבה מאוד שאלות. אבל אני רגע אחזור לעניין של המורפולוגיה, ושאלת איך אנחנו יודעים שמינים הם בתהליך, איך תפסנו אותם על חם, אז זה אחת העדויות האפשריות לזה שהמינים עוד לא התפצלו לגמרי, אם המורפולוגיה היא רציפה. עדות אחרת, נוספת, וזה צריך להתחזק, זה מחזק את העדות המורפולוגית, זה עם הגנטיקה רציפה. אם אנחנו רואים שההבדלים הגנטיים, יש חפיפה, דיברנו על הללים, על תדירות הללים, על שכיחות של הללים מסוימים בקבוצה מסוימת, אם השכיחות הזאת היא רציפה ולא מוחלטת. זה בתצפית, בתיאור, ואחרי זה אנחנו יכולים גם לעבור לצד הניסוי, האקספרימנטלי, ולהגיד האם המינים האלה מבודדים ברמה כזאת שאנחנו נעשה ביניהם החלאה ולא ייווצרו בני קהיליים פוריים, או כן ייווצרו, ובאיזה רמה ובאיזה, כמו שדיברנו פרק קודם, הכל רציף, הכל על הספקטרום, אין אפס או אחד, זה איפשהו באמצע בדרך כלל. נדירים המקרים של אפס או אחד. ואז השאלה אם אפשר לעשות את זה באופן ניסוי, ואפשר למדוד את זה, וגם בכל מיני רמות של בידוד רביעתי. אני רק אגיד, וזה חשוב להגיד כאן, דיברנו, הזכרתי קודם שיש דרכים שונות להגדיר מין, היום התפיסה המקובלת, הנפוצה, זה המין הביולוגי, זה אומר שמינים הם קבוצות שלא מתרבות זו עם זו. יש בידוד רביעתי ביניהם.
כן, שזה מה שהגדרת. אנחנו מוכנים ללכת אל מקרה הבוחן שלנו?
קדימה.
אל האירוס?
בשמחה רבה.
יאללה, אז יש לנו שני מחקרים להספיק. בואו נתחיל.
קודם כל אני אגיד אני אגיד משהו מפוצץ רגע. אני המומחה העולמי לאירוסים. לקבוצה הזאת שגדלה במזרח התיכון. אבל זה לא כי אני הכי טוב, אלא כי אני היחיד.
באמת? אתה היחיד?
לא, לא היחיד, אבל זה קבוצה שאני חוקר כבר יותר מ-20 שנה. מאז פרויקט תואר ראשון. ולא, אני לא אומר את זה בשביל להשוויץ או משהו, אלא בשביל להגיד שבמדע, ומה שאני אוהב במדע, שברגע שנכנסים למשהו ומעמיקים, פתאום השאלות צוצות החוצה, כן. וחושבים שכבר יודעים משהו, פתאום לא מבינים כלום, וזה מביא שאלות חדשות. אז האירוסים מספקים לי מערכת כזאת נהדרת לשאלות. כן.
אבל אתה היחיד משום שמדובר גם במין שגדל כאן והוא ייחודי לכאן, לישראל, או שלא בהכרח, פשוט כי אתה ספציפית מסתקרן בזה.
קודם כל אני סקרן, שזה התחלה לא רע. בואי נעשה רגע סדר. כן. אירוס זה, קודם כל, לטובת המאזינים והאקדמיה ללשון העברית שאולי מקשיבה לנו בסתר, אז האקדמיה ללשון העברית החליטה שיש איריס ויש אירוס, וזה שני שמות קבילים לאותו צמח.
לא ידעתי את זה בכלל.
כן, יש על זה ויכוחים, ואנשים מוכנים להרוג בשביל השם. בואו נצא מזה. אני אומר אירוס כי התרגלתי.
אז כשאתה אומר אירוס, איריס זה אותו דבר?
כן, השם הלטיני הוא איריס, כמו אילת הקשת בענן, שזה מובן, כי הם צמחים מאוד מגוונים בצבע, הפרחים. אז איריס זה בסדר, אירוס זה גם בסדר, בואו נתקדם. אני עוסק בקבוצה שנקראת בעברית אירוסי ההיכל. זה קבוצה, אני הולך לקלל רגע בזירות, הטקסון, זה קבוצה של מינים, זה נקרא סקציה, בתוך הסוג אירוס, שהוא סוג גדול מאוד של כמה מאות מינים בכל חצי הכדור הצפוני, מסיביר ועד אלסקה. בתוך הקבוצה הזאת יש קבוצה מצומצמת של בערך 30 מינים, שגדלה במזרח התיכון, נקראת אונקוציקלוס.
בתוך הקבוצה הזאת?
אז בקבוצה הזאת, אירוסי ההיכל בעברית, הם נראים כמו היכל גדול, פרחים מאוד מאוד גדולים, מאוד מפוארים. אונקוציקלוס, בתרגום יוונית, זה כדור נפוח. פשוט.
היכל זה שם יותר מוצלח.
היכל זה שם יותר טוב, כן. זה קבוצה שכמעט נוח לחקור אותה, כי יש בישראל 8, 9, 10, 11 מינים, תלוי מה אנחנו מגדירים ישראל.
אז יש לך השוואה.
יש לי השוואה, יש לי קבוצה, להשוואה. כן. התפוצה, מצד שני, התפוצה של הקבוצה הזאת, זה אזורים לא מאוד נוחים למחקר, סוריה, איראן, לבנון, בירדן, גם.
ורגע, לא. שיתוף פעולה כזה במיילים, לא מגשר על הפער של השטח?
זה קשה מאוד, יש טיפה תקשורת, אני חושב שאני לא אגיד דימי, כי מחשש לביטחונם, מעט מאוד. בעיקר עם ירדן ופלסטין, אבל פחות עם ארצות אחרות בסביבה. כן, זה מה לעשות. זה גם חיסרון, ולכן אני חושב שזה נותן לי יתרון מסוים בעולם, כי אני נמצא ממש בלב האזור שגדלה בו הקבוצה הזאת, אבל גם חיסרון כי קשה להגיע לכולם.
כן. אז אתה חוקר את אירוס ההיכל. אנחנו צריכים לדעת עליו עוד דברים בסיסיים לגבי משהו בגנטיקה או משהו בצורה שלו, כן. לפני שאנחנו נחקור הלאה.
בואי נחזור אחורה בזמן, לא הרבה, לשנות ה-70. מיכאל אבישי, שהוא זה שהקים את הגן הבוטני בגבעת רם בירושלים, הוא חקר אירוסים בדוקטורט, את הקבוצה הזאת בדוקטורט, עוד היה אפשר לקבל חומר מאיראן, למשל, שנות ה-70.
כן.
והוא הראה, והעלה את ההשערה, שהקבוצה הזאת היא קבוצה שהיא בתהליך הספציאציה, כמו בתהליך של הפרדת המינים עכשיו.
As we speak.
As we speak, לגמרי. על חם. בטכנולוגיה שאת הייתה פורצת דרך וחדשנית של שנות ה-70, אז הוא הצליח להראות שני דברים. אחד, זה שמספר הקרומוזומים, כלומר אותם מולקולות שנושאות את המידע הגנטית, ה-DNA, מספר הקרומוזומים והצורה שלהם שווים בין כל המינים, בין כל ה-33 המינים של הקבוצה. אחד. ושניים, הוא הראה שאפשר לעשות החלאות בין מינים שונים, ולקבל בני כלאיים פוריים. בני כלאיים פוריים זה אומר שאחרי שנעשתה החלאה,
הם יכולים להמשיך להתרבות.
כן, ויוצאים צורות משוגעות לגמרי עם צבעים מהעולם הבא. דבר נהדר. הדבר המצער הוא שקשה מאוד לתרבט אותם, לגדול אותם בגינה, ולכן קשה מאוד גם לנצל את
היופי הזה.
את היופי הזה, כן. אבל בטבע זה בסדר.
חייבת להגיד שזה לא כל כך מצער אותי. זה לא נורא. אם הם יפים בטבע זה מספיק. משהו על המבנה שלהם, שורש, בצל, פקעת, איך הם עובדים?
הסוג אירוס מתחלק לקבוצות, אמרנו שיש כמה מאות מינים, אחת ההפרדות לקבוצות נעשית לפי איבר גירה. חלק עם פקעת, חלק עם בצל, הקבוצה שאני מדבר עליה, אירוסי היכל, הם קנה שורש. קצת כמו דשא כזה, גבעול שזוחל מתחת לאדמה, רק מאוד מאוד עבה, בקוטר של כשני סנטימטר, אפילו יותר לפעמים, שממנו יוצאים ניצנים של עלים ופרחים. זאת אומרת שהם גם יוצרים גושים על פני השטח, עיגול של 20 סנטימטר, חצי מטר, מטר, הכי גדול שאני מכיר זה קוטר של משהו כמו 3 מטרים, באזור נתניה, אירוס הארגמן, שכולם בעצם פרט אחד, שזוחל, השורש זוחל מתחת הקרקע ומוציא פרחים בכל השטח.
וזה אותו פרט?
זה אותו פרט.
וואו, על אף שלנו זה נראה מבחוץ 30 פרטים שונים.
30 פרחים, אבל זה אותו פרט.
פרחים שהמקור שלהם הוא אותו מקור.
כן, אפשר לדמיין זה כמו עץ שרוב הגזע והענפים שלו מתחת לפני האדמה.
מעניין.
נחשוב על זה ככה. זאת אומרת שיש להם רבייה וגטטיבית, רבייה באמצעות גדילה, גדילה צמחית. חוץ מזה יש להם רבייה מינית, שזה על ידי הפרחים. הפרחים שלהם מאוד מיוחדים, מי שמכיר פרחים של אירוס, אז ידע מה אני מדבר, מי שלא ינסה לדמיין רגע, זה פרח שנראה כמו איזה כדור גדול, מחולק לשלושה חלקים, שבכל חלק יש מעין מנהרה. מנהרה שנוצרת על ידי אחד מעלי הכותרת, עלי העטיף, ועל ידי עוד דבר שנראה כמו עלי כותרת, שזה בעצם עמוד העלי, שבקצה שלו זה הצלקת, המקום שקולט את גרגרי האבקה, והמנהרה הזאת בתוכה נעשה תהליך הרביעה.
שבשבילו גם צריך חרקים?
חייבים. עוד דבר שחשוב לדעת על אירוסים, זה שלפחות הקבוצה הזאת של אירוסי היכל, יש להם אפס האבקה עצמית. זאת אומרת שאם ניקח אבקה מאבקן של פרח ונאביק את אותו צלקת של אותו פרח, או אפילו פרחים אחרים בתוך אותו גוש, בתוך אותו עץ במרכאות,
כן.
לא יהיו פירות, לא יהיו זרעים. יש מנגנון גנטי, ביוכימי, אנחנו עוד לא יודעים ממש איך זה עובד בדיוק, או אפילו לא בערך, אבל אנחנו רק יודעים שכמה ניסויים, לאורך כמה שנים, אין שום ייצור זרעים. כלומר, זה נקרא אי-התאם עצמי.
אז חייבים בעצם שמישהו יעבור בין פרט אחד לאחר,
כן,
ולא רק בין הפרחים של אותו פרט.
מי שעובר ביניהם, וזה החלק הנחמד בסיפור, אנחנו מדברים על חרקים בתור מאביקים, כולם מדמיינים את הדבורה מאיה. הדבורה מאיה זה דוגמה לא טובה, דבורי דבש הן לא ממש מאביקות יעילות, הן גונבות אבקה והן מורידות את ההצלחה של צמחי בר. זה מין פולש, צריך להפסיק לצרוך דבש, אני קורא בקריאה נרגשת לכולם לעבור לסילן לראש השנה. אבל דבורי בר, שיש לנו בארץ מעל 1,000 מינים של דבורי בר, הן המאביקות העיקריות של צמחי הבר בארץ. מי שמאביק את אירוסי היכל וקבוצה בתוך דבורי הבר, קבוצה שנקראת מחושיות. למה נקראת מחושיות? מכיוון שהזכרים של הדבורים, זה דבורים סוליטריות בודדות, הנקבות כל אחת בקן משלה, והזכרים פשוט מחפשים את עצמם.
זה לא המודל של הדבורה האם המוכר והידוע?
זה רק דבורי דבש, זה אנקדוטלי.
הבנתי.
רוב הדבורים הם דבורים סוליטריות.
שברת מיתוס מצוין.
עברתי בורות, סליחה. זה לא מיתוס.
בסדר.
פשוט אנחנו בני אדם רגילים למה שטוב לנו כלכלית, ודבורי דבש זה כלכלי.
אוקיי.
אז זה מה שאנחנו מכירים, זה מה שמשווקים לנו. אלמו דבורי הדבש זה בעיה כלכלית קודם כל. אבל רוב הדבורים הם דבורים סוליטריות, דבורים שחיות כל אחת בפני, לעצמה, אוספות סוף, אבקה, עושות איזה גוש כזה לחם דבורים, מטילות ביצה, סוגרות את הקן, מקננות בקרקע, במחילות, לא בכוורת ולא במושבות. הזכרים של אותה קבוצה המחושיות, הם נקראים ככה כזכרים, יש להם מחושים מאוד מאוד ארוכים, ממש באורך הגוף. ככה מבדילים ביניהם. זה מאוד יפה, מאוד קל לראות, מי שמסתובב בטבע באביב, רואה אותם, זה עפים בצורה קצת רנדומלית, וכשהם נוחתים רואים שיש להם מחושים מאוד ארוכים. עכשיו, זה סימן חשוב, כי לזכרים גם אין עוקץ. אז זה סימן שאפשר לתפוס אותם ביד בלי לפחד מהקיצה. לא נעקצתי אף פעם כשתפסתי.
והמחושים האלה עוזרים להם להגיע עמוק?
לא, המחושים האלה כנראה עוזרים להם לקלוט את הנקבות, אבל זה לא קשור להאבקה של האירוסים. מה שקשור להאבקה של האירוסים זה שמכיוון שאין להם איפה לישון בלילה, הם צריכים מקום בטוח נגד טורפים. ואיפה המקום הזה? בתוך הפרחים.
בתוך האירוס?
בתוך המנהרה של האירוס.
כי היא פשוט מאתגרת לכניסה?
לא,
של, כי... של טורפים אחרים?
כי זה מקום שנראה סגור ויחסית בטוח.
וזה באמת עובד להם? הטורפים לא יודעים שהם שם?
הם לא יודעים שהטורפים לא יודעים או לא יודעים.
אז מה, פשוט מספיק לא לראות אותם? כדי לא לטרוף אותם?
אפקט היען. אני דוחף את הראש שלי בתוך המנהרה, ואחרי הם הבול. מה שכן, הם עושים את זה לפעמים בקבוצות, של יותר מאחד, ואז אם בת טורף, אז הסיכוי שיתרפו אותי הוא אחד חלקי מספר הזכרים שישנים איתי באותה מנהרה.
כן.
ראינו עד 20 ויותר זכרים שמצטרפים במנהרה אחת של אירוס, זה כמו שלא אמרתי, אבל אירוסי היכל הם פרחים מאוד מאוד גדולים.
רגע, זה לא מנפח את המנהרה, או גורם לה להתרחב?
קצת, אבל צפוף להם וזה, והם...
אני חושבת על זה לא במונחים טובים, אני ממש חושבת על זה במונחי מחבואים. אני אומרת לעצמי, איך הטורף לא רואה, אם הם עושים בסרים בתוך המנהרה.
כמו שבעדר של השני מיליון גנו באפריקה, אם מגיע אריה, הוא יטרוף אחד, אבל מי זה האחד הזה? זה לא אני, זה הוא. אפקט העדר, בדיוק.
כן, כן, כן.
אז ההסתברות להתרף...
זה עובד גם ב-20... דבורי מחושים.
זכרי מחושיות, כן. אי אפשר, וואו. אין מילה לדבורה בזכר. זה
לא, לא, דבור.
קריאה נרגשת לאקדמיה ללשון העברית, תמציאו משהו. בכל אופן, הדבורים האלה, הזכרים האלה, הם ישנים בתוך הפרחים, שהם של האירוסים, והם המאביקים של האירוסים, המאביקים הבלעדיים. אף אחד לא מגיע לאירוסים במשך היום, כי אין להם צוף. יש להם רק אבקה שקשה מאוד להוציא אותה. האבקה נעשית על ידי לינת לילה. זה האבקת מקלט, האבקת לינת לילה, והזכרים האלה מרוויחים שני דברים. אחד, מקלט בטוח. יחסית.
כן.
צריכות לשרוד, וזה מה שעובד.
כן.
הרווח השני זה בגלל שהאירוסים קהים, חלקית לפחות, זה עוד הבחנה מיוחדת של האירוסים, הם גדולים מאוד וקהים מאוד. הם מתחממים בקרני השמש הראשונות של הבוקר, ואז בתוך הפרח יותר חם מאשר באוויר, והדבורים האלה, החרקים האלה שצריכים טמפרטורה חיצונית כדי להפעיל את השרירים, מקבלים את הטמפרטורה המספקת, בעיקר באביב, שקר בלילה, מקבלים את זה משהו כמו שעה לפני אלה שישנים סתם על האדמה בחוץ. כלומר, הטמפרטורה בתוך הפרח עולה הרבה יותר מהר מאשר הטמפרטורה של האוויר.
אז הם יוצאים בבוקר, לעבודה מוקדם יותר?
לעבודה, למצוא טריטוריה, למצוא נקבות. נחמד. יש להם יתרון.
אז זה מה שקורה עם האירוס, ואז איך זה גורם להאבקה?
שתי דרכים. קודם כל, כשהם בתוך המנהרה הזאת, הם מתלכלכים מהאבקה, האבקה נמצא בגג של המנהרה, והם מתלכלכים, הגב שלהם מתלכלך באבקה, הם סעירים, האבקה נתפסת על השערות, בפעם הבאה שהם ייכנסו לפרח, הצלקת שנראית כמו קסקס בגג של פתח המנהרה, כמו גורפת, אין גורפת את
החלק ממה מהאבקה. תפוס אצלם בשערות.
אז זה קורה שתי נקודות זמן. נקודת זמן אחת זה כשהם יוצאים בבוקר וחוזרים בערב לפרח אחר, אבל עוד לפני כן, בערב כשמחפשים מקום, יש להם איזה שיטה שעוד לא פיצחנו, לבחור את הפרח הנכון, מה נכון בשבילם אני לא יודע, אבל הם יודעים כנראה, אבל בכל אופן הם בודקים, בודקים, נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים מכמה פרחים, ואז... בדרך הזאת מעבירים אבקה.
אז שעות ההאבקה של האירוס הן או בערב, הן רק בערב בעצם.
ארבע אחר הצהריים. ארבע.
כשמחפשים איפה להיות, איפה להעביר את הלילה.
חצי שעה עד שעה לפני השקיעה, שעה חצי שעה לפני השקיעה. זה הזמן הטוב.
אז עכשיו אחרי שיש לנו את כל הבסיס של הנתונים הזה והידע, כן, אז איך קורית הספציאציה?
עכשיו זה תחום נפרד, אני רק אגיד שאחד הדברים שאני רוצה לעשות, וזה אולי הכי קשה, וזה, אבל גם הכי מעניין, דיברנו על זה שאני מקיף הרבה מאוד תחומים, אבל האבקה זה אחד התחומים המרכזיים שאני עוסק בהם, ואחת השאיפות שלי זה לחבר את התחום הזה של האבקה וספציאציה, אני עוד לא שם באירוסים, אבל בדברים אחרים יכול להיות שזה... קיים. אז בואי נדבר על ספציאציה יצירת מינים. אני רגע עוזב את המערכת ההאבקה, כי כרגע עוד אין לי חיבור טוב.
אוקיי.
אמרתי שיש בערך 30 מינים של אירוסי חל במזרח התיכון. קבוצה שהיא אנדמית למזרח התיכון.
ייחודית.
מטורקיה, אנדמית זאת אומרת שגדלה רק באזור גיאוגרפי אחד ולא באחר. מטורקיה ועד איראן, אפגניסטן ודרום עד ישראל, ירדן, קצת סיני. בישראל, בגבולות, לא נדבר על גבולות, אבל בתחום שאנחנו קוראים לו ישראל מבחינה בוטנית, שזה כולל גם חלק מירדן, לא כולל את החרמון, אנחנו לא בפוליטיקה, אלא רק בבוטניקה, גדלים, תלוי איך מגדירים, בין 8-11 מינים של אירוסי חל. העבודה שאני רוצה לספר עליה התמקדה ב8 מינים שגדלים בתוך ישראל בוטנית, ובמין אחד במיוחד, באירוס הארגמן, שבו הלכנו לעומק ובדקנו ברמה של בתוך המין. אנחנו הסתכלנו, העבודה הזאת הסתכלה על תהליכי ספציאציה בתוך המין ובין מינים.
כן.
עכשיו שוב, אני חוזר אחורה. כדי להגדיר ספציאציה, או כדי לתפוס את התהליך, אנחנו צריכים קודם כל להגדיר מה זה מין. אמרנו מין ביולוגי לפי בידוד רבייתי, ועכשיו צריך להגדיר מה זה בידוד רבייתי ואיפה הוא קורה. יש 3 שלבים בחיי הצמח שבו בידוד רבייתי יכול לקרות. אני אשתמש במילים לועזיות כי אני לא מכיר איזה תרגום. השלב הראשון הוא פרזיגוטי. זיגוטה זה הביצית המופרט שנוצרת אחרי האבקה, אחרי פגישה של אבקה עם ביצית בתוך השחלה של הצמח. פרזיגוטי, לפני יצירת הזיגוטה, מחלקים את זה לפרזיגוטי, ובתוך פרזיגוטי מחלקים את זה לפני האבקה ואחרי האבקה. השלב שלפני האבקה, זאת אומר, הסיכוי של אבקה להגיע לצלקת בכלל, מראש. כשפה, השלב הראשון זה קודם כל, האם הצמחים האלה גדלים אחד ליד השני גיאוגרפית, במרחק תעופת דבורה. ואז יש לנו שאלות מסובכות, מה זה צמחה?
שהוא לא מרחק גדול במיוחד, נכון?
אז לא יודעים המון, בטח לא על המאביקים של האירוסים. הערכה היא שמסוגלים לעוף עד... 3 קילומטרים ביום ליניארי, השאלה אם הם עושים את זה, והשאלה מה קורה ביום הבא.
מה, אין יותר מכמה פרטים בכזה טווח של 3 קילומטרים? פרטים של אירוס הכוונה?
לפעמים מרחקים הם מאוד גדולים. לפעמים מרחקים הם עד 30 קילומטר בין אוכלוסיות.
מה, זה ממש, בין אוכלוסיות, זה לא פרט בודד.
כן. וכשאנחנו מדברים על ספציאציה, אנחנו בעצם מדברים על חילופי גנים, או על מעבר גנים, או הפוטנציאל מעבר גנים, הפוטנציאל לרבייה בין אוכלוסיות.
כן.
והסקאלה הגיאוגרפית יכולה להיות מאוד מאוד משתנה, ותלוי בתהליך עצמו. אנחנו הסתכלנו על הממד הגיאוגרפי, וחיברנו אותו יחד עם הממד האקולוגי. הסתכלנו על אקוגיאוגרפיה, כלומר ניסינו באמצעות, אני אומר ניסינו, עכשיו זה המאזינים שלא נמצאים באקדמיה, תדעו שחוקר אומר, ניסינו בלשון רבים, זה אומר שהוא... נתן את ההנחיה, והסטודנט עשה את העבודה השחורה. אז אני רוצה להזכיר סטודנטית נהדרת שלי בשם אינה אוסמולובסקי, שעשתה את העבודה הזאת, וגם דיברנו על כלים. העבודה הזאת היא גם חישובית, גם בשטח, גם במעבדה, עבודה מאוד מקיפה ומאוד יפה, שנתנה לנו הרבה יותר שאלות ממה שהיו לנו קודם,
כן.
ומעט תשובות. השלב הראשון זה היה לבדוק, האם יש פוטנציאל בכלל, של המינים השונים של האירוסים, לפגוש אחד את השני. אם צמח, נגיד אירוס הדור, גדל בגליל העליון, בתנאים של הגליל העליון, מה הסיכוי שיפגוש את אירוס הארגמן, שגדל במישור החוף על חול חמרה קורקר? בשביל זה צריך להגדיר את בית הגידול, זה לפי הקרקע, לפי הטופוגרפיה, לפי האקלים, טמפרטורות, משקעים, לפי המרחק מהים, לפי כל בעצם נתון אקולוגי שיכולנו לשים עליו יד בממד המרחבי, אוספים את כל הנתונים האלה, עושים איזשהו חישוב רב-ממדי כזה, ומוצאים את המערכת הצירים, אני אנסה להסביר, זה קצת אבסטרקטי, הדרך הזאת, אבל לוקחים את כל הצירים האקולוגיים האפשריים, רואים איפה הצמח גדל, עושים את הנקודות האלה, תחשבי רגע על גרף, בדרך כלל אנחנו קוראים
לרב-ממדי.
רב-ממדי, כלומר לא דו-ממדי ולא תלת-ממדי, אלא
שמונה, עשרה ממדים.
מנסים למצוא את הענן של הנקודות שבהם הצמח גדל, לחשב לפי הצפיפות את ההסתברות שהוא יהיה על טווח מסוים בכל ציר, כן. ואת זה משליחים בחזרה על השטח. ויש לנו מפות, אז אפשר לייצר מפה של הסתברות, מה ההסתברות של אירוס הדור לגדול ברעננה. אפס, דרך אגב.
כן, כן. זה נשמע לפי מה שתיארת, לפי הפרמטרים שנתת לי, שהם בונים את הממד המורכב הזה, נשמע לי ששני האירוסים שאתה דיברת עליהם לא יכולים להיפגש.
אבל נגיד בקרמל אין אירוסי היכל משום מה, לא גדלים. בקרמל יש הסתברות יחסית גבוהה של אירוס הדור לגדול, והסתברות לא מאוד גבוהה, אבל קיימת של אירוס ארגמן. כלומר, פוטנציאלית, יש אזורים בהם יכולים להיפגש. עכשיו, נגדיל את זה על פני כל המינים, על שמונה מינים, נסתכל על כל נקודה במפה, מה ההסתברות של כל זוג
להיפגש.
חישוב, זה שוב, זה ביג דאטה של הרבה מאוד שורות של פיקסלים על המפה, כן. של כל אחד מערכת צירים והסתברויות, ומזה יוצרים אינדקס אחד שאומר עד כמה ההסתברות של שני מינים להיפגש במרחב האקולוגי, הגיאוגרפי והאקולוגי ביחד. מדד אחד, כל הסיפור הגדול הזה לייצר מדד אחד, כן. מספר אחד.
של אפשרות הבא, להיפגש.
קודם כל פוטנציאלית לגדול באותו מקום.
כן.
השלב הבא זה להסתכל על זמן הפריחה. אם הם לא פורחים באותו זמן, גם אם יגדלו באותו מקום, הם לא ייפגשו, כי הפרחים לא יעבירו, לא יפר אחד, יעביר פרח שני. אז זה הפרזיגוטי לפני האבקה. השלב השני זה אחרי האבקה. מה קורה גרגר אבקה, כשהוא נובט על הצלקת, מה הסיכוי שלו להגיע לביצית?
כן.
גם את זה אפשר למדוד, זה בעבודת מעבדה, אבקות מלאכותיות בחממה.
אוקיי. איזה מכשול למשל יש לגרגר בהגעה לביצית?
בעיקר פיזיולוגי. הצלקת יכולה לייצר חומרים שמעודדים את הנביטה לפי התאמה הגנטית, או אי התאמה הגנטית, בין הרקמה של הצלקת לגרגר אבקה.
מעניין.
זה
שלב נוסף.
זה שלב פוסט האבקה. השלב השלישי זה פוסט זיגוטי, אחרי שנוצרה זיגוטה. מה הסיכוי שגרגר אבקה
שכבר הפך הגיע לביצית וכבר הפך לזיגוטה,
מה הסיכוי להפוך לפרי ולזרע, ומה הסיכוי של הזרע להיות ויאבילי, להיות פורה, להיות חי. To make a long story short, לקחנו את כל הפרמטרים האלה והסתכלנו עליהם, ובסופו של דבר, כשמחמתים אותם ומכנסים אותם למספר אחד, אז הבידוד הרבייתי בין מינים שונים של אירוסים הוא מאוד מאוד משתנה, בין 30%, שזה מעט, ל-80%, שזה יחסית הרבה, ויש לנו כמה דגמים מעניינים שעוד צריך לשאול להם שאלות.
אבל איפה הוא קורה? מעניין אותי הבידוד הרבייתי הזה, באיזה שלב?
הוא לא קורה, נתחיל מאיפה הוא לא קורה בכלל, אפס, בשלב הפוסט-זיגוטי. והזכרתי את מיכאל אבישי בעבודה שלו שראה שאפשר להחליף בין מינים.
כן.
בלי שום בעיה, אפס. פשוט
אוקיי, אז אם גרגר הגיע ויצאה זיגוטה, זאת אומרת, הוא ירד אל הביצית.
יש זרע
חיוני
והוא יכול לגדול והכל טוב.
בהכרח יהיה זרע חיוני.
איפה הבידוד הזה? הוא נעשה בעיקר ברוב המינים, אם יש בידוד רבייתי, הוא יהיה בשלב של האקוגיאוגרפיה, של ההבדל בבית הגידול הפוטנציאלי, שהם לא נפגשים כמעט.
אה, זה בשלב הראשון?
בשלב הראשון, הראשוני. בכלל, אנחנו לא צריכים את כל הבוג'רס של המאביקים לחשוב עליו בכלל.
אז השלב בעצם הראשוני של האפשרות למפגש, הוא השלב שבו נוצר הבידוד הרבייתי.
כן, ועכשיו השאלה, מה יקרה ומה קורה, וזה משהו שאנחנו עכשיו בודקים תוך כדי, זה עבודה בתהליך.
מה יקרה אם תפגישו בכוח?
לא, מה זה עשה, האם זה כבר הספיק בשביל ליצור הבדלים גנטיים? כלומר, האם אנחנו יכולים לשים את האצבע בגנום של האירוס על הנקודה שבה יש אזורים שהם בקורלציה להבדלים האקולוגיים. אבל זה עבודה בתהליך ואני עוד לא יודע להגיד על זה כלום.
אני רוצה לנסות לראות אם הבנתי. השאלה היא לראות מה יקרה אם תנסו לפצח את הגנום של מינים שלא שכנראה אין להם סיכוי להיפגש, והם גדלים בסביבה אחרת. האם הסביבה השונה משפיעה על הגנים בסופו של דבר?
כן, כי אם יש גנים שמשפיעים על ההתאמה האקולוגית, ולא משנה מה ההתאמה האקולוגית, אם זה עמידות ליובש, או עמידות לגשם, או קרקע כזו, לא משנה. אנחנו נצפה לראות גנים מסוימים, או אזורים בגנום, שבהם יש הבדלים בין מינים, גם אם בכל שאר הגנום הם יהיו זהים לחלוטין. כרגע העדות שיש לנו מהתוצאות הראשוניות זה שהגנום בין כל המינים של האירוסים בישראל הוא כמעט זהה לחלוטין, ואם כבר מצאנו הבדלים, אז הם לא קשורים למינים עצמם ולא לאקולוגיה, אנחנו ממשיכים לחפש. זה מודל אבולוציוני שנקרא איים של ספציאציה, Islands of Speciation, שאומר שהגנום בין מינים שעוברים ספציאציה, במיוחד מינים שעדיין לא עברו את כל התהליך, הגנום יהיה זהה, דומה, בלי הבדלים בין מינים, חוץ מנקודות בתוך הים הגדול של הגנום, של ה-DNA, יהיו איים קטנים שבהם כן יהיו הבדלים, ומשם זה ימשיך ויתפתח לאורך הגנום, ולפעמים לא, לפעמים זה יישאר תקוע במצב ביניים, לנצח.
וזה עוזר לך לנסות להבין תהליכי התפתחות עתידיים אפשריים, שזה מה שדיברנו עליו בפרק הראשון שלנו, בין מיקרו-אבולוציה?
אני יכול לעשות מפה איזה ניחוש מושכל לאן זה ילך. אני גם יכול לעשות, ואולי יותר חשוב, לעשות איזה ניחוש מושכל, מה יקרה בעקבות הפרעות לתהליך הטבעי, כמו למשל שינוי אקלים. האם שינוי אקלים ישפיעו על התהליך הספציאציה ולאיזה כיוון? האם שאלת קודם על כביש? אם מעבירים את כביש 6 בין אירוס הדור לאירוס נצרתי, מה יקרה? זה יאפשר לי ניחוש מושכל לפחות, או לפחות לנסות להבין פרדיקציה, לעשות ניבוי מה יקרה.
מרתק. אנחנו מוכנים לסכם את הפרק השני?
לא דיברנו על אבולוציה בתוך מין. במשפט אחד, שכשהסתכלנו על אירוס הארגמן בין אוכלוסיות, עשינו עבודה דומה, עשינו זה שוב סטודנטית בשם גיל ירדני, שעשתה עבודת מאסטר על אירוס הארגמן, והיא ראתה שההבדלים בין אוכלוסיות, הדבר שמשפיע על פיצול של אוכלוסיות, שאולי עוד כמה מאות אלפי שנים יהפכו למינים שונים ואולי לא, זה בית הגידול, ביתר ספציפיות, הקרקע שעליהם האוכלוסיות גדלות.
אז הפרמטר מסוים בבית הגידול? נגיד במקרה הזה לא שינוי האקלים.
זה מצאנו עדות לזה. אני לא יכול להגיד שעל קרקע כזאת יהיה מין אחר ומין אחר על קרקע שנייה, אבל עדות שאם כבר יש משהו שמשפיע, אבל זה מכיוון שזה בתוך מין, והגדרת מין זה בידוד רבייתי, אז אין בידוד רבייתי בתוך אירוס הארגמן. מצאנו בידוד רבייתי חלקי, נמוך, בין אוכלוסיות של אירוס הארגמן, שהקורלציה לעוצמת הבידוד הרבייתי היא לתנאים האקולוגיים.
עם דגש על
דגש
סוג,
על סוג הקרקע.
הקרקע.
זה הצעה, זה לא, אין הוכחה פה, אבל זה רמז לאולי דברים, תהליכים שקורים. מה שיפה זה שאם אני מחבר את התהליך התוך מיני והבין מיני, אנחנו מגיעים להבנה שהמשמעות הכי גדולה, לפחות באירוסים, אני לא יכול להסיק על כל העולם, הדבר שמשפיע הכי הרבה על יצירת מינים, על הספציאציה, זה התנאים האקולוגיים של בית הגידול.
שזה מלא, תנאים אקולוגיים זה הרבה. תן לי דוגמה למה בודדת, כשאתה אומר התנאים האקולוגיים, מה לא?
מה לא?
אני מנסה להבין מה הוצאת מהמשוואה, בשיטת
גיאוגרפיה.
גיאוגרפיה.
מרחק גיאוגרפי. והמרחק הגיאוגרפי, בפחות באירוס הארגמן, מצאנו שהמרחק הגיאוגרפי לא נמצא בשום קורלציה לעוצמת הבידוד הרבייתי בין אוכלוסיות. מה שכן, זה דמיון האקולוגי בכל הפרמטרים האפשריים. איזשהו, שוב, משהו רב ומדי כזה, הדמיון האקולוגי בין אוכלוסיות היה יותר משמעותי בהסבר של עוצמת הבידוד הרבייתי.
אז עכשיו למשל, שאלות שאפשר לשאול זה, איזה פרמטר בתוך העולם של האקולוגיה, אם זה כמות המשקעים, אם זה הלחות, אם זה...
אנחנו חושדים שזה הרכב היונים בתוך הקרקע. בעיקר היונים שקשורים למליחות, שזה מעניין, כי אירוס הארגמן גדל באזור החוף, ששם יש מליחות מהים, אולי זה קשור.
מעניין. כאמור, נשארנו עם הרבה שאלות, אבל זה התהליך המחקרי. אז נסכם.
בשמחה.
את הפרק הזה ייחדנו לתהליכים של היווצרות מינים, ספציאציה. זהו ענף באבולוציה שבוחן את המנגנונים שבהם יכולים מינים להיווצר. כדי לחקור זאת, עלינו להסכים על ההגדרה למין. ההגדרה שליוותה את הפרק שלנו היא הגדרת המין הביולוגית. לפיה, מין נפרד מאחר, כשיש ביניהם בידוד רבייתי. משמע, הם לא מתרבים זה עם זה. למדנו שלא מדובר בהכרעה חד משמעית, אלא רצף. למשל, אם יש 20% הצלחה לרביעה בין שני מינים, נדבר עליהם בתור מינים שנוטים להיות נפרדים. או אולי נמצאים בתהליך ספציאציה. אם יש 80% של מקרי רביעה בין מינים, נאמר שהם בעלי נטייה לרביעה, לכן לא נפרדים לגמרי. הבידוד הרביעתי יכול להתרחש מכמה סיבות. למשל, סיבה של מחסום פיזי-גיאוגרפי. נדידת היבשות היא דוגמה לכך, שהתרחשה על פני מיליוני שנים, טווח זמן שקשה לנו מאוד לתפוס. דוגמה נוספת היא היווצרות של איים, כפי שקורה בהוואי הרבה. כאן טווח הזמן הוא אלפי שנים להיווצרות של אי. סיבות נוספות קשורות לאקולוגיה, כלומר, התאמה של מינים מגוונים, לבתי גידול מגוונים גם כן. בהקשר האקולוגי אפשר לבחון משתנים רבים, למשל כמות המשקעים, סוג הקרקע, טופוגרפיה, בתוך טופוגרפיה אפשר לבחון בצורה יותר ממוקדת את הרום מעל פני המים ועוד. דיברנו על שלושה שלבים בתהליך החיים של הצמח, שמאפשרים ומונעים רבייה. השלב הראשון הוא פרזיגוטי, כלומר השלב שלפני ההאבקה. והוא קשור באפשרות של שני מינים להיפגש. השלב השני הוא שלב שאחרי ההאבקה. נאמר שהם נפגשו והייתה האבקה, אבל אנחנו עדיין בשלב פרזיגוטי. כלומר, גרגר האבקה הגיע אל הצלקת של הפרח, של הצמח, אבל לא בטוח שהוא ישלים את הדרך אל הביצית ושאכן תהיה הפריה. השלב השלישי הוא פוסט-זיגוטי. קרתה הפריה, אבל לא בטוח שיווצר ממנה זרע חיוני. וגם לא בטוח שהצאצא שנובט מהזרע ישרוד ויצליח. התבוננו בדוגמה של ספציאציה בישראל. 8 מיני אירוס ההיכל שגדלים בארץ. למדנו ששמונת המינים מבודדים ברמה הרבייתית, והבידוד הרבייתי ביניהם קשור בחפיפה מועטה בהתאמות האקולוגיות. כלומר, לא בסוג מחסום פיזי, וגם לא בשלב שהוא פוסט-זיגוטי. פוסט הפריה, אלא בשלבים הפרזיגוטיים לפני הפריה, שקשורים דווקא בתנאים אקולוגיים. ועכשיו נשאלת השאלה, אילו תנאים אקולוגיים בדיוק? ההשערה של המחקר, שעדיין צריך לאשש אותה, היא שמדובר בסוג הקרקע. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה שלנו ביחד, דוקטור יובל ספיר, בוטנאי, מנהל הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב, מרצה בכיר בבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, ועוצר האסבייה במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכן, המאזינות והמאזינים הנהדרים של המעבדה. אנחנו נשתמע. La, la, la.